שלום. רק אמרתי לכולם שפה זה לא קורה, והנה זה קורה. אבל זה אולי הקיץ. כל השנים ההתמחות הזאת, אם לא שיש עוד הרבה אנשים על המדרגות, אבל ההתמחות הזאת, אני זוכר אותה תמיד יד אחרי סוכות. לכן הייתה סבלנות עד סוף השנה כאילו.
אבל יש הרבה
בני עלייה שמנסים
לממש את הדבר הזה שלהם, אז הם מארגנים כמה דברים בחודש הקרוב.
כן, אני חשבתי שזה הקיץ. הקיץ משפיע. אני רוצה להראות לכם את המבנה היותר מצוי בתורה, חוזר פעמים רבות בתורה, והוא בנוי על העיקרון הידוע בשם העיקרון החייסטי. חייסתי זה בעצם היה צריך להגיד תו עברית במקום חייזה, כי תו עברית זה X, נכון? והטבי את התו על מצחות האנשים, זה הסימן הפשוט ביותר, וזה תו, זה פשוט תו בכתב עברית. במקום להגיד X, במקום להגיד חייזה, אפשר להגיד תו. רק שאנחנו כבר לא יודעים, אז יש כאלה שכותבים במחברות תו כזאת, נכון? בכתב יש כמה אותיות שנראות לא כל כך רחוק מהכתב העברי הקדום. זה חביב. על כל פנים, תו עברית קדומה היא ממש איקס. וזה הפסוק ביחזקאל, והטבית התו על מצחות האנשים. הנענקים, אלה שצריכים להינצל. זה כמו דם על המשקוף על שתי המזוזות, לסמן את מי שצריך להינצל מהאסון, מי שלא מגיע לו, מי שמגיע לו להיפלט. והטבי את התו על מצחות האנשים, עשו את הפסוק הזה ביחזקאל. אז זה העיקרון אפשר לקרוא לו מבנה סגור, אפשר לקרוא לו מבנה מתהפך, ואפשר לקרוא לו מבנה קודקודי. יש לזה שמות שונים גם לפי הצורות השונות שזה מופיע. בואו ניקח פסוק אחד מפורסם: שופך דם האדם באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אני חוסך לי עכשיו לכתוב על הלוח, כן? תסתכלו על האצבע. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. כן? זה ברור? עוד פעם. שופך דם האדם באדם, האדם באדם, יש גם מדרש על זה, דברים. האדם באדם דמו, בטור מול דם, וישפך מול שופך. עכשיו אבותינו לא כתבו דברים כאלה בצורה חזותית כמונו, אנחנו אנשי תרבות חזותית בעיקרה. הם שמעו את זה. כבר דיברנו על השמיעה, על המקהלה. עכשיו תחשבו על מקהלה, אפשר לעשות את זה פשוט מאוד. שלושה אנשים. אני מוכן, אני לא מנדב אנשים. שלושה, אחד, שניים. נו. שלושה. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, ושלושתכם ביחד, או כולם ביחד טענו להם כי בצלם אלוהים עשה את האדם. בסדר? תשמעו איך זה נשמע.
שופך דם
האדם,
באדם דמו יישפך.
ככה המקהלה עובדת. המקהלה העתיקה ככה עובדת. כולם מבינים, לא צריך לסרטט לוחות ומבנים על גבי לוחות, זה הכל שיטות מתורגמות. כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי כל. המקהלות העתיקות עובדות, עבדו בדיוק ככה. כולם מבינים דברים כאלה. אם הבנו שיש מבנה שחוזר לראש וסוגר את עצמו, לפעמים הוא קודקודי, זאת אומרת, באמצע יש איבר אחד, ולפעמים, כמו שראינו עכשיו, הוא כפול. אז הוא מתהפך, אבל הוא לא קודקודי. כי האמצעי שלו, האדם באדם, הוא כפול, כולם כפולים. ויש לזה צורות שונות והופעות שונות, אני פותח בעשרת הדברים. אם הבנו את העיקרון, אני פותח בעשרת הדברים. רגילים לדבר על אנוכי ולא יהיה לך, אבל אנוכי יש בפסקה הזאת פעמיים אנוכי, ולאווים יש ארבעה. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ועכשיו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת אשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם ולא תעובדם. כי אנוכי השם אלוהיך אלקנה פוקד עוון אבות על בנים, על שילשים על רביעים לשונאי, ועושה חסד לאלפים, לאוהבי ושומרי מצוותיי. בואו נעשה את זה בקריאה נכונה. אני אקרא את אנוכי ואת כי אנוכי, וארבעה חבר'ה יקראו לווים. בבקשה, ארבעה. אחד. לא יהיה לך, נו, שניים, לא תעשה לך פסל וכולי, שלוש, שלושה, נו, שלישי, נו, שלישי, לא תשתחווה להם, רביעי, ולא תעובדם. אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים.
לא יהיה לך, אלוהים אחרים.
תעשה לך. ואשר, ואשר. לא, 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 לא תשתחווה להם. כי אנוכי, עוד פעם, אנחנו צריכים לעשות את זה עוד פעם, כדי שזה יהיה מספיק ברור באוזן כמו קודם. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. כי אנוכי אדוני אלוהיך אלקנה פוקד עוון אבות על בנים, על שילשים ועל רבים לשונאי, ועושה חסד לאלפים, לאוהבי ושומרים מצוותיי. ברור יהיה שיש פה סגירה, נכון? אנוכי השם אלוהיך פעמיים. אי אפשר שזה יקרה, זה מדויק. אנוכי הראשון פונה לעבר, ואנוכי האחרון פונה לעתיד. אנוכי הראשון מקבע את יציאת מצרים כעמוד במה שאנחנו קוראים האמונה היהודית, ואנוכי האחרון מקבע שם את ההשגחה, את הגמול. זה יחד בונה עולם שלם אמוני שיוצר מסגרת לארבעת הלווים. וארבעת הלווים הם כל אחד מהם עומד בפני עצמו. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה לא תקבל על עצמך, לא ת... מה שקוראים היום לא תאמין בהם. לא תעשה לך פסל, אפשר לעשות פסל ולא להאמין, אפשר להאמין ולא לעשות. לא תשתחווה אליהם. אפשר לקבל אלוהות ואפשר לעשות פסל ואפשר לא להשתחוות, או להשתחוות ולא לקבל ולא לעשות פסל, אלא להבין כל אחד עומד בפני עצמו. מתווכחים איתי על זה, אני מפנה אותם לספר המצוות לרמב״ם. כל הלווים האלה מנויים בנפרד כלווים בפני עצמם בספר המצוות לרמב״ם. נכון שלרמב״ן יש שיטה אחרת, אבל פשט התורה בספר המצוות לרמב״ם ממש תואמים. כל לב הוא לב בפני עצמו, הוא עומד בפני עצמו. יש פה פעמיים אנוכי וארבעה לבים, כלומר המבנה של אנוכי ולא יהיה לך כיחידה הוא מבנה סגור שפותח וסוגר באנוכי השם אלוהיך, ובתווך ארבעה לבים. למותר לציין שלא זאת התודעה של רוב לומדי התורה, שתורתם מתחילה אי שם בסוגיות הש"ס, ומה שהם יודעים על עשרת הדיברות זה מה שיש על ארונות הקודש בבתי הכנסת, שהייתי מוריד את כולם. אילו יכולתי את כל הדבר המכוער הזה שאומר משהו כמו אנוכי השם, לא יהיה מה, לא תישא את מה, זכור את מה וכבד את מי. רק בגלל שלא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, מכתיב שתי מילים, אז עכשיו נחתוך את כל הדיברות ונכניס את כולם למיטת סדום של שתי מילים, כי זה מה שמותר לשים שם. זה מין טירוף דעת, זה פשוט, אני לא יודע מי הרשה את זה, אני לא יודע מי מסכים לזה, זה עבירה, זה פסוק שלו, פסקו משה, מה הדברים האלה? הייתי פשוט, כן, אני חושש שזה צריך מהפכה כמו של חזקיהו ויושיהו נגד הבמות, בשביל להוריד את זה מבקי הכנסת. עוד יחד עם החתולים ששמים לי שם, עם חתולים כאלה שחובקים את את הלוחות שאומרים שהם קרובים, ואני לא רואה שם לא כנפיים ולא כלום, וזה סתם חתולים. לא מבין למה זה תמונה מותרת, איך אפשר להרשות דברים כאלה, לא יודע. זה בסדר, אמרתי לכם מה אני חושב שיותר מדי יהודים של תורה חושבים על עשרת הדיברות, את מה שמופיע שם בטקסט הגרוע הזה מעל בתי הכנסת, מעל ארונות הקודש, שזה חסר ערך לחלוטין ורק מטעה ומבלבל. אז זה לא אנוכי ולא יהיה, זה אנוכי פעמיים ולאו עם ארבעה. מה שמתאים למושג של חז"ל, שניים שהם ארבעה או שתיים שהן ארבעה.
זה לא שלושה
לבים? מה?
זה לא שלושה
לבים? לא. לא יהיה לך, לא תעשה לך, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. זה ארבעה, בדיוק ארבעה לבים. מה שחשוב לי שיובן שיש פה מבנה סגור, ואנוכי פעמיים. כן? כשמדברים על אנוכי צריך להבין שיש אנוכי פעמיים. איך מבינים? קוראים את הפסקה כולה. מסדרים אותה במבנה שלה, רואים את ההקבלה של אנוכי אנוכי, או שומעים את זה במקהלה, אם יש מקהלה טובה, נכונה, שמנגנת את זה נכון. אגב, אם שרים את הפסקה הזאת גם במנגינה, בחלוקה הזאת שחילקנו, אז ושרים את זה ארבע פעמים, כמו שאמרו חז"ל, שבני ישראל חזרו על כל פרשייה ארבע פעמים, אז גם זוכרים. כן? כשאני אומר ששניים מקרא ואחד תרגום של חז"ל, פירושו שהקורא קרא והקהל ענה אחריו. פסוק, פסוק. ואז תרגמו. לא שהקורא קרא פעמיים, זה הבל גמור, אין סיבה שהקורא יקרא פעמיים. הקורא קרא והקהל ענה לו, כמו בשיר המעלות ממעמקים, את זה כולם יודעים. כרגילים לענות אחרי חזן, פסוק פסוק. אז תארו לכם שלפחות זה היה לנו. שהיו קוראים פסוק, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כל הקהל היה חוזר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז לפחות משהו יש, יודעים מהתורה. יש סיכוי שידעו משהו מהתורה, אם זה במנגינה גם. אז אולי עוד יוכלו גם לעלות לתורה ולקרוא בכל מקום שמעלים אותם, כמו תימנים, למה לא? אלא מהי? קוראים רק בשמיעה, אי אפשר בשמיעה של פעם אחת, בלי לחזור על זה. אם אתם מלמדים חניכים שוב, אתם מלמדים אותו 3-4 פעמים. מלמדים בדרך כלל 3 פעמים, שרים 3 פעמים, ואחר כך עושים עוד חזרה רביעית. ככה זה מקובל, זה ידוע. אם שרים 4 פעמים שיר, יודעים. אז זה... פשוט חסרים לנו כל הדברים האלה, ואחת התוצאות היא שאנשים מדברים על אנוכי ולא יהיה לך מבלי לדעת ולהבין מה באמת כתוב בתורה, מה יש בעשרת הדיברות. זה מזעזע אותי, אבל מה עושה?
נפג לא
את החלמות
עם מטר.
תכף נגיע, כן, נגיע לשם. עד שנגיע לשם ייקח עוד קצת זמן, אבל נגיע לשם. אז אם כן, יש לנו מבנה סגור. ואפשר כמובן בניגון ליצור איזו הבחנה, כי הלאווים הם אמירה תקיפה. למשל, בואו נחזור על זה שוב. אתם תאמרו את הלאווים כמו שאמרתם. אני אקרא את אנוכי בנגינה. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים
לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי
לא תעשה לך פסל בכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ
לא תשלח
עליהם ולא תעובדם
כי אנוכי אדוני אלוהיך אלקנה פוקד עוון אבות על בנים, על שימשים, על רבים, שונאי ועושה חסד לאלפים, לאוהביי ושומרי מצוותיי. למה צריך להיות מבנה מיוחד לפסקה הזאת? גם זה ברור, כי הפסקה הזאת מנוסחת, ורק היא בלשון גוף ראשון מדבר. כשאמרו חזל אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום, אין ספק שכוונתם עד מצוותיי. מי לא תיסה, כבר יש גוף שלישי. זה ההבדל הגדול, הבולט. לא תיסה את שם, השם אלוהיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. זה בגוף שלישי. וגם הלאה, הכל בגוף שלישי. עד מצוותיי יש בגוף ראשון, איך שלא נפרש. אם רק עד כאן בני ישראל היו מסוגלים לשמוע ולהבין ואחר כך הם שמעו ולא הבינו ומשה היה צריך לפרש להם ואם באחד מכל הפירושים האחרים אבל ברור שמי אנוכי עד מצוותיי מנוסח בגוף ראשון מדבר וזו פסקה סגורה שיש לה מבנה שלם סגור עכשיו אני עובר לזכור את יום השבת לקדשו. פה ניקח שלושה קולות כדי לראות את המבנה. נו, שלושה קולות. זה יהיה קודקודי. אתה הראשון, אתה השני, ואתה השלישי. אני עוצר אתכם. תתחיל, זכור.
זכור את יום השבת לקדשו.
עכשיו אתה.
ששת ימים כבוד, ועשית הכל מלאכתך. יום השביעי שבת, השם ילוהיך. לא תעשה כל ברכה, אתה ובך ובך.
חזור. עכשיו אתה? זה מבנה קודקודי מובהק. כלומר, בקודקוד יש לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך ועבדך ובנותך ובנתך ובגרך השם ישריך. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך של האדם מקביל אל כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ ואת כל השבעה ואנחנו ביום השביעי. יש פה פעמיים ששת ימים ביום השביעי. פעם על האדם ופעם על השם. זה מול זה. זכור את יום השבת לקדשו, מקביל כמובן להלכן ברך השם את יום השבת לקדשו. זה מבנה סגור אבל קודקודי. כי כשמציירים אותו, כותבים אותו במבנה צורני, תסתכלו על היד שלי, זכור את יום השבת לקדשו. טור שני, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לשם אלוהיך. קודקוד, לא תעשה כל מלאכה. אתה ובנך וביתך עבדך ועמתך ובהמתך ובגרך אשר בישריך. כי ששת ימים חוזר לטור של האמצעי, כי ששת ימים עשה השם את השמיים, את הארץ, את כל אשר בא מלך ביום השביעי. כן, ברך השם את יום השבת ויקדשהו. יום השבת לקדשו, יום השבת ויקדשהו. מבנה סגור, מובהק, קודקודי. כלומר, יש בו קודקוד אחד. לאו אחד בקודקוד. אלה דברים אלמנטריים שבעצם היו צריכים להיות ידועים לנו בפשטות כדברים שלומדים בכיתות ב' וג', משהו כזה. כן, לא רק לומדים, אלא שרים את זה, עושים הקהילה, וכולם יודעים איך שומעים את זה. אבל טוב, מה לעשות? עכשיו אני רוצה שתראו את הדבר שהוא באמת, הוא באמת מיוחד, הוא באמת מרחיק לכת. כשם שאפשר לראות את ההקבלה בין אנוכי לאנוכי, כך אפשר לראות את ההשלמה, לא את התקבולת, אלא את ההשלמה בין אנוכי לבין סוף הלוח הראשון. אני קורא לכם, כמובן אני מתכוון למילים למען יאריכון ימיך אחרי כבד את אביך ואת אמך. אני קורא לכם את ההתחלה ואת הסוף של הלוח הראשון. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך. זה משפט שלם אחד. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך. לא רק שזה משפט אחד, אלא שתרשמו לכם בצד לחפש בתור, כמה פעמים בתורה ובפרט בספר דברים הוא מופיע בוורסיות שונות. זאת אומרת, יציאת מצרים למען יאריכון ימיך על האדמה. הקריאה הזאת א' מראה שבאמת הלוח הראשון הוא יחידה שלמה. ב' יחידה שלמה אחת. ב' זה מראה שלמען יאריכון ימיך על האדמה חל לא רק על כיבוד אב ואם אלא על כל הלוח הראשון. מי אנוכי עד כבד? זאת סגירה. זה דבר לא אלמנטרי, כן? מה שהראיתי לכם קודם, היינו צריכים לדעת מבית הספר היסודי. אבל את הקריאה הזאת, שהיא לא בנויה על תקבולת, והיא לא צפה באופן טבעי ופשוט, אלא היא קריאה של השלמה, של המשכיות ההשלמה. זה ספק אם היינו עולים עליו בקלות, ועדיין לא, שזה לא אלמנטרי. תראו הוכחות לקריאה הזאת, למשל, בספר דברים. בספר דברים, נוקח את סוף פרק ה', תחילת פרק ו', למשל. ואתה פה עמוד עמדי ואדברה אליך את כל המצווה והחוקים והמשפטים ושתלמדם, ועשו בארץ אשר אנוכי נותן להם לרשתה, שמרתם לעשות כאשר ציווה השם אלוהיכם אתכם, לא תסורו ימין ושמאל וכל הדרך אשר ציווה השם אלוהיכם אתכם תלכו, למען תחיון וטוב לכם וארכתם ימים בארץ אשר תירשון. על מה זה וארכתם ימים בארץ אשר תירשון? על כלל הדרך אשר השם ציווה. וזאת המצווה, החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ, אשר אתם עוברים שמה לרשתה, למען תראה את השם אלוהיך לשמור את כל חוקותיו ומצוותיו אשר אנוכי מצווך אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך, ולמען יאריכון ימיך. שמרת ישראל ושמרת לעשות שיתר ייטב לך אשר תרבון מאוד, אשר כאשר דיבר השם אלוהיך אבותיך לכם את זבת חלב ודבש. על אריכות ימים בספר דברים, פעם אחרי פעם, זה על כלל הדרך. אז למען יאריכון ימיך, זה לא רק עניין ספציפי שנאמר על כבד את אביך ואת אמך, ואז כולם שואלים למה דווקא על זה, ומתחילים סדרה ארוכה של רעיונות. אפשר להמשיך לומר את כל הדברים היפים על כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. זה לא משתנה, כי הסמיכות הזאת בוודאי ראויה לדרוש אותה, אבל הפשט הוא, דווקא הפשט הוא, עכשיו הרב ברויר היה שומע אותי, היה כועס ממש, כי הוא לא הכיר במבנים, הוא לא היה מוכן לשמוע מבנים. רק טקסט רצוף יכול לתת פשט. ואני טוען שהוא לא שמע את זה אף פעם במקהלה. כן, אם היה שומע את זה כיצירת מקהלה, היה יכול לחשוב אחרת. אז הרב בויר לא, פשוט לא סבל את המשחקים האלה במבנים. אני מבין שהוא לא שמע את זה אף פעם, ומה שהוא ראה את הציורים האלה של מבנים, זה הרגיז אותו. זה נראה לו משהו, התחכמות מודרנית של משחקי תקבולות ודרשנות, ולא פשט, כי פשט זה רצף. אבל אם תיקחו טקסט של אופרה ותתחילו להגיד, לקרוא אותו על רצף, אז ברור שזה לא כלום. זה מבין כל איש תרבות. כן, אני מנסה, לפעמים אני עושה את הבדיחה שלי על ביקורת המקרא, הרב מרדכי לא היה כועס גם על זה. אז אני אוהב לומר ש אם ניקח את כל הקטעים של הפסנתר באיזה קונצרט גדול ונסמן אותם בפי, כי פיאנו זה פי, אז נקבל משהו דומה למה שביקורת המקרא עושה, כן? יש לקטעים בעלי סגנון דום מסוים, יש סוג של כלי נגינה. אצל אבותינו הכל היה בנגינה. נכון? אתם יודעים את זה מתהילים. רש"י פותח את פירושו לתהילים בזה שיש 10 מונחים מוזיקליים שאנחנו לא יודעים מהם, אבל הם מונחים מוזיקליים, מזמור ובנגינות ומשכיל וכל זה, הכל קודים מוזיקליים. אנחנו לא יודעים למנצח, מתי זה למנצח ומתי זה מזמור, אנחנו פשוט לא יודעים, כי לא שמענו את הקונצרטים האלה. הלוויים תלו את הכינורות על העצים, והגויים באו ולקחו אותם. מה אפשר לעשות? אין חלל ריק. אז הכנסייה הלכה ולקחה את כל הליטורגיה שלה, בנתה מהכינורות הגזולים של הלוויים שלנו, ומהמוזיקה הכנסייתית התפתחה מוזיקה קלאסית, ושם זה צומח, ואנחנו נשארנו בלי הכינורות. כן, בגלל שחרב בית מקדשנו, מה לעשות? אז אני טוען שלמען יאריכון ימיך, זה השלמה סוגרת לאנוכי. זה כן מוכח בספר דברים. שלמען יאריכון ימיך זה כלל הדרך שהשם ציווה. מי אנוכי עד כבד. עכשיו זה לא מזיז את המדרשים על כבד תביך ותימיך למען יאריכון ימיך. רק מה זה אומר? שזה כבר שלב ב', זה כבר מדרש. כן? אני כל הזמן רואה את הרב מרדכי לנגד עיניי מתעלף. כבד תביך ותימיך למען יאריכון ימיך זה מדרש, ואנוכי למען יאריכון ימיך, שרציתיך מארצרים בית עבדים למען יאריכון ימיך זה פשט, אתה אומר? כן, כי ככה זה בספר דברים. וככה אומר המבנה. אז גם אני לא שמעתי את המקהלה מבצעת את זה ככה, אבל אני חושב שההוכחה מספר הדברים היא חזקה מספיק, כן.
לכאורה, אם דווקא בספר תהילים מופיעים כל הביטויים המוזיקליים, הסלע והלמצח, ויש גם מקומות אחרים שזה ברור שזה שירה, כמו שירת דבורה או שירת הים, זה לא מוכיח לכאורה שכל השאר זה לא שירה?
לדעתי לא. מי שמכיר את תרבויות העולם העתיק, יודע שיש, שגם סיפור מספרים בסוג של שיר, זה רק סוג אחר. יש שירה אפית ויש שירה מזמורית. כן? אבל זה סוג אחר של שירה. עכשיו, טעמי המקרא מוכיחים שמה ששמרה לנו המסורת בכל האורך, זה הכל בנגינה. חז"ל אמרו גם אנוכי נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם, הפסוק הנורא הזה ביחזקאל, אמרו על זה חז"ל, זה הלומד בלא נעימה, הקורא בלא נעימה והשונה בלא זמרה. אין בלי מנגינה, זה הכל מנגינות. יש סוגים שונים של מנגינות. מה ששרד לנו זה טעמי כף א' וטעמי אמת. יש לנו טעמי מקרא של כף א', ספרים יש טעמי אמת. וההבחנות ששרדו לנו הן לא מספיק דקות. הן לא מספיק עמוקות כמו שהיו אצל אבותינו. במקהלות ברכו אלוהים. אני מוסיף לזה עוד שיקול דעת מכריע, והוא ושיננתם לבניך. כל מה ששרים כמה פעמים יודעים וזוכרים. אין אפס בזה. נכון ששירי סעודה שלישית כולם יודעים בעל פה? כולל מה בא אחרי, מה לא צריך שום טקסט לפני העיניים של חבות האור. איך זה? כי רגילים לשיר. פשוט רגילים לשיר. מה שרגילים למלמל ולא לשיר, הם צריכים להחזיק כל הזמן טקסט. למה תימנים קוראים את שמה בלי שום בעיה במקהלה אחת גדולה? תלכו פעם לשמוע איך תימנים קוראים את שמה. או איך הם חוזרים על הסדרה, לא בשבת שהם חוסכים זמן, אלא ביום שישי כשהם מכינים. שניים מקרא זה בדיוק, זה המורי קורא, וכולם עונים לו. אז הם יודעים. תימנים הם לא אנשים אחרים. מאיתנו, אלא יש להם תרבות אחרת של מקהלה. והמקהלה הזאת שומרת. אגב, המקהלה הזאת גם מדייקת מאוד. אם מישהו טועה, מתקנים אותו. אבל אם יש שיבוש במקהלה, לא תוציא אותו בבולדוזרים. ניחר בקוראי גרוני שכתוב בירמיהו קול ברמה נשמע, והם שרים קול ברמה נשמע, הם והם, בעשרות אלפי צעירים וצעירות בכל העולם היהודי, כל סעודה שלישית שרים שגיאה, ולא יעזור לי כלום. המסורה אומרת קול ברמה. וקול ברמה זה שינוי. אז אני יכול לומר את זה לכם, ובעוד, כבר אני אומר את זה, זה 30 שנה. נו, מה זה מועיל? שבש את הכיוון דעל על. התרגלו לשיר ככה, תביא טרקטורים לא יועילו. כי זה הכוח של המקהלה שהיא גם מתקנת טעויות. מי שישיר לא בדיוק, הזרם של המקהלה יתקן אותו. יסדר אותו, ישים אותו על, על מקומו. במקהלה אי אפשר לטעות יותר מדי. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אי אפשר. יש לזה עוצר. וזה ושיננת. אין אצלנו ושיננת. אין ושיננת. יש ושיננת על, על, על הדף היומי. הבקיעים בעולם התורני, בקיעים בגמרות. אני זוכר שפעם בתחילת דרכה של הישיבה באלון שבות, לפני 43 שנים, בא צבי צמרת לבקר אותי כאן, עמדנו על פתח בית המדרש, ועל סף בית המדרש הוא לא זימר לי את שירו של ביאליק, אלא שאל אותי בתדהמה, יואל, איך אפשר ללמוד ברעש הזה? ואני חייכתי ואמרתי לעצמי, איך אפשר לא? מי שרגיל ללמוד בתרבות ספרייה, שהיא תרבות מערבית לגמרי, תרבות חזותית לחלוטין, תרבות השקט של ספרייה, בא לפתח בית המדרש, הוא לא מבין מה מתרחש כאן. מה זה? איך אפשר ללמוד ברעש הזה? אני אומר, איך אפשר לא? אז תשימו לב שכשאתם עוברים מבית המדרש לספרייה, אתם עוברים מתרבות אחת לתרבות אחרת. זה אותם הספרים, תרבות אחרת. תרבות הקריאה בעיניים היא תרבות אחרת. תרבות בית המדרש היא שריד של המקהלות. יציאות השבת 2 שן 4 בפנים ו2 שן 4 בחוץ. כיצד? מה זה? זה שירה. זה מקהלה. אלא שפעם זה הייתה מקהלה של בית המדרש כולו. ובשלבי הפרטה היסטוריים שמעניין לבדוק אותם, נוצרו חברותות. היינו, כל שניים שרים יחד, או באיזה תור, זה בקול וזה בקול. ואז היחד הכללי הוא לא באמת יחד. שזה נשמע מדהים, אבל איך זה בכלל עובד? אבל זה עובד. זה עובדה שזה עובד. וזה גם מקנה ידע ובקיאות, ושיננתם יש. רק לא בתורה, למה? את זה אנחנו באים בשבת בבוקר, מקשיבים באוזן, מחזיקים ספר בין גברה לגברה, בהנחה שלא מדברים. אבל אי אפשר, ככה אי אפשר. הקורא קורא, זה שעומד על ידו שחייב לקרוא, שאמר את הברכות ממלמל. וסיפרו לי על מעשה ברב ידוע שהזמינו אותו למושב תימני והעלו אותו לתורה. הם חיכו שהוא יקרא והוא חיכה שמישהו יקרא לו. הייתה בושה וכלימה. כי איך יכול להיות? כן, אז כל זה אמרתי מפני שאני חושב שעבדו לנו פה הרבה דברים, מפני שאנחנו לא שומעים את הקריאה כמו שקראו אבותינו. ומה שיש לנו זה לא מספיק, הטעמים זה לא מספיק, זה רק חלוקה תחבירית בתוך פסוק, אבל זה לא נותן לנו את המבנה של היחידה, כן.
ההתייחסות לפרוט משירה, או לשירה תאזינו כשירה, ואז פרשת חז"ל האם הדרשה באמת מתייחסת לכל התורה באספקט הזה, או שגם איך אפשר להבין את הדרשה הזאת, כי היא מתייחסת
הדרשה בנויה על זה ששם בפרשת וילך ובסוף האזינו יש הקבלה מפורשת של השירה והתורה. תלמד את בני ישראל את השירה הזאת ואת התורה הזאת. זה עובר מפסוק לפסוק. לכן ברור שיש שם גם שירה ספציפית וגם התורה הזאת. את שניהם צריך ללמד. על זה בנויות הדרשות שכל התורה כולה היא שירה, וזה אמת. עכשיו, זה כמובן שזה אמת בדרגות שונות של שירה, כי מבנה שירת האזינו מוכיח שיש פה שירה בדרגה אחרת, יותר קרובה לשירת הים ושירת דבורה ושירות המזמוריות הגדולות. אבל גם מה שלפניכם ואחריכם זה סוגים שונים של שירה, ואין בכלל משהו שהוא סתם פרוזה. לא במקרא, מקרא זה לשון קריאה, והטעמים מוכיחים את זה, וכפי שאמרתי כבר כמה פעמים, הטעמים הם רק שריד. אחרי שהגענו לכאן, אני שואל אתכם עכשיו את השאלה שאני שואל כבר 25 שנה, ומי שיודע את זה מזה שהוא שמע ממני, אז שיגיד. כמה לאווים יש בעשרת הדיברות? כמה לאווים יש בעשרת הדיברות? 20, מה? 17. מי שיגיד לי 7, אני שולח אותו עם הדברים האלה שעל ארונות הקודש למקום שצריך לזרוק את כל התשובה היא 12. התשובה היא 12 לאווים יש בעשרת הדיברות. ו-25 שנה אני שואל, וחוץ מהרב יעקב ושתי בנות חילוניות מתל אביב, אף אחד לא ידע. שתי בנות בדרום תל אביב אמרו לי 12 לאווים, ואני שאלתי אותם בתדהמה, מאיכן אתן יודעות? מניין לכם? אמרו לי, ספרנו. מה שהתחלתם עכשיו לעשות, ושאף אחד לא עושה. ספרנו. הם לא למדו רש"י, אז היה להם זמן לספור. אבל זה 25 שנה מה שמצאתי. איך לא יודעים את זה? איך מה, העולם צריך היה לחכות לי כדי שאני אמצא את זה ואני אכתוב מאמר על עשרת הדיברות ו-12 הלאווים? בואו נספור אותם. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל בכל תמונה וכו', לא תשתחווה להם, לא תעובדם 4, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא 5, לא תעשה כל מלאכה ביום השבת כמובן, זה השישי. וכנגדם לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב 3, לא תענה ורעך את שקר, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ועבדו ועמתו ושרו וחמורו וכל אשר לרעך. יש 6 כנגד 6, מה שמוכיח היטב שבאמת הלוח הראשון נגמר בכבד. 6 לאווים מול 6 לאווים. אלא שהלוח הראשון יש לו מסגרת אמונית תומכת, והלוח השני כל גדולתו וכוחו של הלוח השני בעשרת הדיברות היא שאין לו מסגרת תומכת, שכל מילה מיותרת. כששואלים מה ההבדל בין לא תרצח של עשרת הדיברות לבין שופך דם האדם של בני נוח, התשובה היא שם יש הסבר. כי בצלם אלוהים עשה את האדם. לא תרצח, אין הסבר. הקדוש הקדוש ברוך הוא לא בא לגלות שכינתו על הר סיני כדי לחדש את האיסור המוסרי על שפיכות דמים. זה קיים בשבע מצוות לנוח, זה נאמר לנוח, זה אוניברסלי. צריך לבוא לבני ישראל כדי לומר את זה? כי בצלם אלוהים עשה את האדם, כל העולם יודע, אבל לא תרצח. חפשו איפה יש לא תרצח. אין לא תרצח. רק בתורה. או באלה שלקחו מן התורה. בכל המשפטים הקדומים והחדשים יש מה יעשו לרוצח. שופך דם האדם, מה יעשו בו? מה המשפט יעשו בו? אין לו תרצח בשום מקום. כן, גם מי שיאמר לו תרצח בשום מקום. מי יאמר? אדם לאדם? אדם לאדם יכול לומר רק כי בצלם אלוהים עשה את האדם, ולכן שופך דם האדם זה חמור מאוד, ונעשה לו ככה וככה וככה. כל עיקרו של הלוח השני בעשרת הדיברות הוא בהיעדר המסגרת האמונית התומכת. אפשר לנמק כל דבר. אנחנו אוהבים לשמוע נימוקים יותר מאשר איסורים, ולכן אתם תשמעו במקומותינו את כי בצלם אלוהים עשה את האדם הרבה יותר מאשר את לא תרצח. וכל מיני הסברים מסביב ללא תנאף, אבל לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. הטוטלי והמוחלט. ככה. אנחנו לא שומעים. מתי אומרים לילד לא? כשהוא הולך עם איזה משהו, עם איזה מתכת לבדוק את שקע החשמל, או כשהוא רץ לכביש. ואני משער שראיתם בחייכם, כבר ראיתם תינוק, ילד שצועקים עליו לא מול סכנה, הוא פורץ בבכי. כי לא, זה קשה. אנחנו מעדיפים לתת הסברים. אל תעשה את זה, חבל, לא כדאי, לא מתאים. מתחילים, כל הזמן מחפשים מעטיפה. זה מובן, זה צורך אנושי. כל העניין פה בלוח השני שיש רק לאווים ולא על, שהוא רך, שהוא פותח ביצור הגרוני, כמו שאבי מורי זל הסביר לי, שהעל מתמשך והלמד בא בסוף, הלא, הוא פטיש על הראש. בלוח הראשון יש מסגרת אמונית תומכת. אנוכי, כי אנוכי, כי לא ינקה, כי ששת ימים עשה, למען יאריכון ימיך על האדמה. זאת המסגרת האמונית התומכת של הלוח הראשון. עליו אם הם שישה מול שישה, 12. איפה עוד יש בתורה 12 שנחלקים שישה מול שישה? גריזים ואיבל, הלאה?
שבטים ואבנים.
השבטים על אבני השוהם, על בגדי כהן גדול.
לחם
הפנים. מה? לחם הפנים. תשימו לב שגריזים ואיבל כולם יודעים. בגדי כהן גדול ולחם הפנים יש שיודעים. לא כולם, אבל יש שיודעים. ובדיברות לא יודעים. עכשיו זה גם לוח השנה כך, נכון? 12 שישה מול שישה. שתי המחציות. שישה הולכים אחרי אחרי ניסן ושישה אחרי תשרי. גם שבטי ישראל, זה לא רק בבגדי כהן גדול, זה כבר בבראשית, יש שישה בני לאה ושישה כל היתר. כלומר, יש משהו עמוק, מוכר, ידוע, במבנה השנים עשר. השנים עשר. שישה מול שישה. זה כל כך יסודי. מפליא שאנחנו לא שמים לב ולא סופרים ולא רואים. למה זה קורה לנו? כי התורה אמרה עשרת הדברים, ואז כולם בודקים רק את הדיברות. אגב, איפה התורה אמרה עשרת הדברים? שלוש פעמים.
משה אומר שהוא לקח את הלוחות עם עשרת הדברים.
מה?
יש איזה פסוק
שמשה
אומר
שהוא
לקח את הלוחות עם
עשרת הדברים. שלוש פעמים בתורה נאמר עשרת הדברים. אני אקל עליכם, פעם אחת בשמות ופעמיים בדברים. אני אקל עליכם עוד. בפרשת יתרו זה לא נאמר. המקום הראשון, זה לא נאמר. אז זה נאמר בסוף פרשת כי תישא על הלוחות השניים. תציצו בסוף פרק למד ד' פסוק כ"ח. וזה נאמר בדברים. בדברים, באופן מעניין, יש גם על הלוחות הראשונים וגם על הלוחות השניים, מה שבשמות יש רק בלוחות השניים. בדברים ד' פסוק י"ג על הלוחות הראשונים, מה שאין ביתרו, ובעקב, בעקב זה צריך להיות פרק ט', בכל הדברים זה פסוק י', אבל כיפה כתוב הסרט?
פרק י' פסוק ד'.
פרק י' פסוק ד', תודה. אז זהו, שלוש פעמים בתורה נאמר עשרת הדברים. אחרי שנאמר שלוש פעמים עשרת הדברים, אף אחד לא מחפש דברים, משהו אחר. וכך הפסדנו את הדבר העמוק הזה, שהוא התכנסות 12 הלווים אל תוך עשרת הדברים. 12 לווים זה מאוד מובן. זה 12 שבטים, והחלוקה של שישה מול שישה, וגריזים ואיבל יוכיח שיש 12 ארורים, ויש שבטים, שישה שבטים פה ושישה שבטים שם, ואף בסוף משפטים יש 12 מצבה ל-12 שבטי ישראל, והלווים בדברים הארורים לא נחלקים שישה מול שישה, אבל הלווים בשמות נחלקים שישה מול שישה בשניהם. הלווים בדיברות נחלקים שישה מול שישה. בדברים השבטים נחלקים שישה מול שישה. זה מעניין כל זה, וזה יש מה לעשות פה ומה לברר פה יותר לעומק, אבל הדבר העיקרי הוא זה. עשרת הדברים יכולים לבוא רק מהמסגרת האמונית, מהמסגרת התומכת, וזו נמצאת רק בלוח הראשון. ואכן, אכן, בלוח השני, כל מה שיש לנו ביתרו הוא שיש לו תחמוד פעמיים, ולכן ששת הלווים בלוח השני יכולים להתכנס לתוך חמישה דיבורים. כשאנחנו כוללים את לא תחמוד כאחד, את שני לא תחמוד כאחד. אגב, למה הרמב״ם בכל זאת ימנה אותו בפני עצמו, את השני מסר? מי שאמר 11 אולי חשב על לא תחמוד לא תחמוד. טוב, אז לא תחמוד לא תחמוד, הרי בדברים מתפרש לנו כלא תחמוד ולא תתאווה, נכון? ולכן הרמב״ם יבנה אותם גם בספר המצוות, הם יהיו 12 לאווים. אלא שלא תחמוד הכפול מאפשר לכנוס את ששת הלאווים לחמישה דיבורים. אבל למה לעשות את זה? בגלל המסגרת האמונית של הלוח הראשון. כמה פעמים הביטוי השם אלוהיך מופיע בעשרת הדיברות, דהיינו בלוח הראשון, אנוכי השם אלוהיך, אחד, כי אנוכי השם אלוהיך אלקנה, שניים, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, שלושה, ביום השביעי שבת לשם אלוהיך, ארבעה, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך, חמישה. יש פה חמש פעמים השם אלוהיך, וזה מגדיר את חמשת הדיבורים שהופכים לעשרה בגלל ההקבלה. האם יש לנו דוגמה אחרת לשתי תבניות מספריות במערכת אחת? ברור שכן, דיברנו על זה בבראשית, בתחילת השנה הזאת. יש שם תבנית מספרית של שישה ימים ויום השבת, שכונסת לתוכה תשעה מאמרות ועוד אחד. עצם התופעה שיש שתי תבניות מספריות לא צריכה להפתיע אותנו. ניסינו להראות את המבנה של המבנים שפועלים בעשרת הדיברות ו-12 הלאווים, שמבנה אחד זאת ההקבלה, חלוקת ה-12 ל-2, ל-6 מול 6, ושזה אגב מתאים מאוד מאוד ל-12 שבטי ישראל. אפשר להעמיד במקהלה נציג מכל שבט, נכון? כמו בגריזים ועיבל, וכל אחד מהם יאמר לאו אחד וכל העם יענה לו, ורק המסגרת התומכת של הלוח הראשון תאמר על ידי משה או על ידי מי שיהיה, וזה נותן לנו הבנה מה באמת יש בעשרת הדברים. אפשר להתחיל להבין מה קורה כאן, וראינו את התבניות הסגורות החוזרות לראש באנוכי וכי אנוכי בדיבור שבת ובכל הלוח הראשון כולו, מי אשר הוצאתי חמרת מצרים מבית עבדים אל למען יאריכון ימיך על האדמה. בתבנית הבסיסית הזאת אנחנו נמצא גם את הפרשיות כולן בתוך פרשיות מעמד הר סיני. צריך לסיים, נכון? לא? מה?
הרב מנה
מתחיל רק לזה שעות. הבנתי. אז בשבוע הבא אני אולי מציע, אז מהר נעשה עוד משהו וניתן לכם חומר למחשבה וכו'. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר השם. כמובן חוזר אל והר סיני הישן כולו. והיא כל השופר הולך וחזק מאוד. כל התיאור של סוף פרק יוטט נשלם וכל העם רואים את הקולות. ברור שיש פה סגירה מפורשת אל פרק יוטט. אבל האם יש סגירה גם בקטע הבא? ויום ירשם אל משה כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. בואו תראו את הסגירה. בפרק יוטט פסוק ד', בדיבור הראשון, משה עלה אל האלוהים ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב תגיד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים. ומול זה, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. הביטוי אתם ראיתם הוא לא רגיל בתורה, הוא מופיע 3 פעמים בתורה בכלל, בכל התורה כולה 3 פעמים, עוד 1 בכתבו, 2 ביתרו. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, סיכום של יציאת מצרים בהנהגה של היד החזקה, עשיתי. ועכשיו עברנו אל הדיבור ואל הדיברות, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. זה עומד כנגד זה, כך שפרק יוטט יש בו 2 חלקים. אחד, הראשון, משלים את עצמו בפסקה האחרונה ביתרו, והשני משלים את עצמו בפסקה הצמודה. זאת אומרת, המבנה של כל היחידה הזאת כולה הוא מבנה סגור. 1, 2, 3, 2, 1. אתם ראיתם, פסקת אתם ראיתם, פסקת הקולות והשופרות, הקודקוד של הדיברות, חוזר כל העם רואים את הקולות, סוגר באתם ראיתם. שזה ממש יצירת מקל. זה לא דבר שהוא אלמנטרי. אני אומר שדיבור שבת ודיבור אנוכי זה אלמנטרי. זה היינו צריכים לדעת. אבל המבנה הגדול הזה, זה באמת צריך מקלה ברמה כזאת שאגף שלם במקלה ישיר יספר את אתם ראיתם של פרק יוטט. והוא גם יסגור באתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם, כדי שכולם ישמעו את המבנה הזה. האם אפשר להצביע על המקום שבו, הרי בפרק יוטט אין פסקה באמצע, כן? איפה זה, איפה נעצור? בחמישי, כי יש שם הפסק גברה. זה, אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. באמת, אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל, זה יפה. זה איזשהו, זה סיכום הקטע הראשון, אלה הדברים. אבל ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה, וישב משה את דברי העם אל השם. שייך לזה. אז איפה מתחיל החלק השני? ברור, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באבי ענן. שם מתחיל החלק השני. כשאנחנו חושבים על מעמד הר סיני, אנחנו חושבים על החלק השני של פרק יוטט. בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. זה, יש לו נימוק מפורש. וזה הקולות והחרדה והשופר. אבל בחלק הראשון אין קולות ואין שופרות ואין חרדה. מה נאמר בחלק הראשון? אני קורא את הקטע ועובר לקטע המקביל לו. כה תאמר לבית יעקב תגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. לא תעשו ניתי, אלוהי כסף, אלוהי זהב, לא תעשו לכם, מזבח אדמה תעשה לי. זבחת עליו את עולותיך ואת שלמך, את צונך ואת בקריך, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את עין גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. זה השלמה של ממלכת כהנים וגוי קדוש. אתם ראיתם, אתם ראיתם. אלה הדברים. יוצא שיש כאן שתי פתיחות ושני סיומים לעשרת הדברים. והכותרת של עשרת הדברים, שבקודקוד של היחידה, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. אז הדברים האלה, זה מתחבר ל... וישם לפניהם את כל הדברים האלה, אשר ציווה הוא השם, אלה הדברים. חומש דברים הרי מתחיל בעצם, אחוז בעצם פה. אלה הדברים אשר תדבר את בני ישראל, הפעם הראשונה של דבר השם יחורב. את כל הדברים האלה, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה. יוצא שלעשרת הדברים שבקודקוד יש בעצם שתי פתיחות. אחת, אלה הדברים שהשם אמר, והשנייה, ההתגלות למשה באופן שכל העם ישמע. בפסקה הראשונה, רק משה שמע, והוא אומר לעם, אין שם קולות. בפסקה השנייה, כל העם צריך לשמוע מה משה שמע. כשם שיש שתי פתיחות, כך יש שני סיומים. כל העם רואים את הקולות. וירם וינו וינדו מרחוק. דבר אתה עמנו ונשמע, אבל ידבר עמנו אלוהים פן למות. ויאמר משה לעם, תיראו, בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטא. ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש לערפל ששם אלוהים. זאת השלמה לחלק השני. ואתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. זה השלמה לך גם לחלק הראשון. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, כולכם ראיתם. אבל זה השלמה לאתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ולאלה הדברים. אם כן, לעשרת הדברים יש פתיחה כפולה וסיום כפול. למה בפרק יוטט אין הפסקת פרשייה? אני חושב ששני החלקים של יוטט בכוונה אחוזים זה בזה. בכוונה. אבל אפשר להרגיש בהם ולהבין את זה היטב. ועכשיו לא גמרנו את הדרמה, בסוף פרשת משפטים יש עוד פעם, ואל משה אמר עלי אל השם, חזרה למעמד. אבל בצורה אחרת, וגם שם יש שתי פסקאות. יוצא שהעיקרון הזה של הסגירה חוזר פה כמה פעמים. גם בתוך אנוכי ולא יהיה לך, ובתוך דיבור שבת, גם בתוך הלוח הראשון של הדיברות, אבל גם במבנה של יתרו, וגם במבנה הכללי של יתרו משפטים. והשלב הבא יהיה לנסות לפצח את מחלוקת רש"י ורמב"ן, מתי פרק עבדה להם. שהרמב"ן ואבן עזרא קוראים את זה על הסדר, ואומרים פרק עבדה להם, זה הסוף, מבחינה כרונולוגית. ורש"י הולך בעקבות המדרשים, ואומר זה הכל שם בהתחלה, עוזר לראש. למה לעשות את זה? למה להגיד כך? למה לא לפרש על הסדר? למה כשאני שואל איפה כתוב נעשה ונשמע, אומרים לי ביתרו? אין נעשה ונשמע ביתרו, יש רק נעשה. נעשה ונשמע זה אחרי שהם שמעו את ספר הברית. כי לומדים את מדרש חז"ל. שמדרש חז"ל קורא את פרק כ"ד עם פרק י"ט. ורש"י הולך בעקבות זה. אבל למה לעשות את זה? עכשיו יש לכם זמן לקרוא עוד פעם את יתרו משפטים ולנסות להתארגן ולנסות להבין מה קורה כאן. מה שברור הוא שהעיקרון של המבנה הוא המנצח כאן.